היום שוחחנו עם יעל קוכמן ודיברנו על נושאים שונים מעולם היזמות, חדשנות ועסקים. היה מעניין ובהחלט שווה האזנה. אתם מאזינים ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-Open for Business היא יעל קוכמן. יעל קוכמן הופיעה ברשימת 40 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 40 של מגזין דה מרקר, הובילה מיזמים בתחום האופנה והקימונאות אונליין, ריטייל ואי-קומר, ובשנים האחרונות מייצרת ומלווה קהילות בתחום היזמות והחדשנות במגוון הקשרים, שעל חלקם נשוחח איתה היום. יעל, ברוכה הבאה לפודקאסט.
תודה, שמחה להיות כאן.
העונה כולו שלנו, יש משהו שחשוב לך להוסיף?
לא יודעת כמה אני מלווה קהילות חדשנות, אבל כן מלווה ארגונים גדולים, בעיקר חברות קורפורט, גם בארץ וגם בחול, בכל מה שקשור לחדשנות פתוחה או חדשנות משתפת, היום קוראים לזה בכל מיני שמות, בעבודה עם סטארט-אפים.
בסדר גמור, לגבי הליווי של הקהילות, אז לא תכנסתי למשהו פורמלי, אלא יותר דיברתי על כל הפעילות ועל איזה מאסטר קלאס פרוג'קט שאת שותפה בו, ונדבר על זה בהמשך, כל מיני הרצאות או דברים כאלה, זה גם חלק מבנייה של קהילה, גם אם את עוזרת לאנשים אחרים למעשה לבצע את זה.
לגמרי.
אז לפני שניגש לעניינים מה שנקרא, בואי נכיר אותך עוד טיפה. ספרי לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי ומשמח, והשני אולי מאתגר או קשה.
אוקיי, טוב, החודש האחרון הוא באופן כללי מורבב אצלי קצת בשמחה וגאווה מצד אחד וקצת עצב, כי בעצם בסוף השבוע הזה אני מסיימת את התפקיד שלי בקוונטומה, במקום שהפך לי לבית בשנה האחרונה, ששם בעצם הקמתי שתי תוכניות. תוכנית אחת נקראת Quantum Spark, והיא תוכנית שבעצם מחברת חברות קורפורט גדולות, גם בארץ וגם בחול, עם סטארט-אפים בתחומי האוטומוטיב, לוגיסטיקה, ייצור ואנרגיה. והתוכנית הזו בעצם ממש בשבוע שעבר התחילה את המחזור השני שלה, וזה היה מאוד מאוד משמח. מצד שני, להיות באירוע פתיחה של תוכנית שאני בניתי, ובעצם לא להיות חלק מאותו מחזור שני, זה לא היה פשוט. אז כן, אז זה ממש מתערבב.
למה את מסיימת את הדרך שם?
פשוט שינוי אישי בקריירה.
אוקיי, בסדר גמור, fair enough. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכולה?
טוב, זה נורא קל להגיד בדיעבד, כן? אבל מה הייתי עושה אחרת?
כן, רואים שבדיעבד רואים 6-6.
לגמרי. מה הייתי בדיעבד עושה אחרת? האמת שלא מהזמן האחרון, זאת אומרת, אין לי איזה משהו כרגע בזמן האחרון שאני יכולה להגיד שהייתי עושה אחרת. אם אני אחשוב על משהו בהמשך, אז אני אנסה להוסיף.
משהו שאמרת ולא היית צריכה להגיד, משהו שלא אמרת וכן רצית להגיד?
שאלות קשות.
לא אמרתי שיהיה קל.
משהו שאמרתי ולא הייתי צריכה להגיד. זה ששאלתי פעם שותף פוטנציאלי באמצע פגישה אם הוא נשוי כי רציתי לשדך אותו לחברה שלי, זה נחשב?
אין ספק שכן.
כל החדר העדים, כאילו, זה היה, כן, זה היה חתיכת קטע.
מדהים.
והוא היה נשוי, אז אפילו לא יצא לי מזה כלום.
דוגמה מעניינת לישראל חוצפה, כמו שאומרים.
לגמרי.
יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך ואת רוצה שידעו?
קשה לא לדעת עליי דברים, לפחות ברמה המקצועית, כי נראה לי שכל החיים שלי בלינקדין ובגוגל, ברמה האישית, אני חושבת שמאוד חשוב לי לאזן בין החיים הפרטיים והמקצועיים. אני חושבת שבאמת כל העולם הזה של יזמות, של חדשנות, הוא עולם שמאוד מאפשר את זה, כי זה לא שאני הולכת לעבודה רגילה, ואני קמה בתשע בבוקר, ואני נכנסת למשרד בתשע בבוקר, ויוצאת בחמש או בשש בערב, אלא הכל נורא נורא מעורבב, ואני יכולה בבוקר לקחת את הילדים לגן, ואחרי זה פעמיים בשבוע הולכת לחדר כושר, ואז לעבוד, ואז להפסיק, ולהיות עם הילדים, ולחזור עוד פעם לעבוד בערב, וזה הכל ככה מתערבב אחד בתוך השני. ובאמת יש לי שלושה ילדים מקסימים שאני נורא נורא גאה בהם, ולאחרונה צרפנו למשפחה גם גורה, כלבה, אז בכלל שמח אצלנו. וזהו, אני חושבת שבאמת מאוד חשוב, עם כל הקרייריסטיות והיעדים וה-KPIs והזה והזה, באמת לזכור שבסוף זה רק עבודה וזה חלק מהחיים, זה לא החיים, ובאמת לראות איך אנחנו משלבים את הכל ביחד ונותנים עדיפות בזמן הנכון לדבר הנכון, אם זה הזוגיות, אם זה המשפחה, אם זה המשפחה המורחבת, תחביבים למי שיש לי, יש פחות, אבל...
באיזה גילים הילדים?
הגדול בן 10. הבן שלי, קצת אחרי שהוא נולד, הייתי בחופשת לידה, ואז פתחתי בעצם את הסטארט-אפ הראשון שלי. אז הוא גדל ביחד, ביחד עם הסטארט-אפ, היה איזה שבוע שהשקנו את, את המיזם, ולא לא ראיתי אותו באותו שבוע, אבל חוץ מזה בעצם זה הסתדר יחסית בסדר. הייתה שנה קשוחה מאוד, ואחרי זה יש לי את ליה, שהיא בת 7, וכשבעצם ילדתי אותה, עבדתי בסטארט-אפ אחר, סטארט-אפ שלא היה שלי, ובחופשת לידה של הקטן, פתחתי את החברה, את ריטק בעצם, שפתחתי אותה לפני 4.5 שנים, אז אני תמיד צוחקת ואומרת שעם כל ילד גידלתי גם סטארט-אפ.
אז אם יהיה לך ילד נוסף, אני יודע שאת עובדת גם על משהו חדש?
ילד לא יהיה, אבל אולי משהו חדש תמיד אי אפשר לדעת, אני תמיד פתוחה.
בסדר גמור. דיברת קודם על האיזון בין עבודה לחיים, מה שנקרא work-life balance.
או יש... life-work balance.
אהבתי. יש לך איזה טיפ מהניסיון שלך למי שלא יודע מה הסוד לאיזון הזה?
אחד, סדרי עדיפויות. זאת אומרת, כל דבר אפשר למצוא לו את הזמן עם מגדירים שהוא חשוב, ופשוט לנהל לוחות זמנים. זאת אומרת, אני כל החיים שלי מנוהלים בקלנדר, יש לי 3 קלנדרים שונים, יש לי קלנדר לדי ג'וב שלי, שזה בעצם קוונטומה, ויש לי קלנדר אישי שהוא משותף עם הבן זוג שלי, ויש לי קלנדר לכל הדברים, לכל הפרויקטים שאני עושה, הרצאות, כל מיני דברים וכולי. כל הקלנדרים האלה מסונחנים אחד עם השני, את כולם אני רואה אחד מהשני ויכולה לנהל אותם ביחד, ואם אני מחליטה שחשוב ללכת פעמיים בשבוע לחדר כושר, אז אני שמה את זה ביומן, וזה זמן של חדר כושר, ואי אפשר לעלות עליו עם משהו אחר, אלא אם כן זה משהו דחוף. עוד משהו שמאוד מאוד עזר לי, לפני כמה שנים שמעתי הרצאה של בת חן גרינברג, מאיגוד השיווק, והיא המליצה ולקחתי את המלצה שלה בשתי ידיים, להפריד בעצם את הלוז לימים שמוקדשים לפגישות, וימים שמוקדשים לעבודה. זה לא חייב להיות יום מלא, לפעמים אנשים אומרים לי, אני לא יכול יום שלם לא לעשות פגישות. א', אפשר, בסדר, אם חוסמים את זה ביומן, אז אלא אם כן משהו דחוף מקרה חירום, אפשר לשים אותו בשבוע הבא, לא יקרה שום דבר, אבל גם אם קשה לעשות 2 חצאי ימים נניח בשבוע, שלא קובעים בפגישות. וזה בדיוק הזמן לעשות את כל הפולו-אפים, לעשות את החשיבה העצמית, לכתוב, יש אנשים שאוהבים, שאומרים לי, אין לי זמן לכתוב פוסטים בלינקדין, מתי את מספיקה? כן, אני מספיקה בדיוק בימים האלה שאני חוסמת לעצמי את הלוז, ואני משתדלת, אם חסמתי לעצמי את הלוז, לא להפר את זה, אלא אם כן באמת מדובר במשהו דחוף, וזה משהו שממש שינה לי את החיים, כי זה בעצם, כשאתה לא יכול, ביום שאתה בפגישות, אתה לא יכול גם לעבוד, כי ברגע שהתחלת לעבוד ונכנסה פגישה או נכנסה שיחה, כל חוט המחשבה שלך נקטע, ואחרי זה אתה צריך להתחיל מחדש. ולהפך, כשאתה בפגישה, אתה רוצה להיות מרוכז בפגישה, אתה לא רוצה להיות מרוכז באיזשהו פרויקט שהתחלת רבע שעה או חצי שעה לפני שהתחילה הפגישה, ואתה עדיין חושב עליו תוך כדי, אתה רוצה ממש להיות מרוכז בפגישה. אז לכן זה משהו שהוא, אני ממש ממש ממליצה עליו, ויש לי גם טעמים שאני אחרי צהריים עם הילדים, אז גם אני חוסמת את הלוז, יוצאת מוקדם, אוספת את הילדים, מבלה איתם את אחרי הצהריים כמה שהם מסכים לבלות איתי, הם כבר לא כל כך רוצים, כל אחד יש לו את העיסוקים שלו, אבל כשאני איתם, אני איתם, אני שמה את הטלפון בצד, סוגרת את המחשב, ואני איתם. אם משהו באמת יהיה דחוף, ידעו כבר איפה למצוא.
מעולה, אז אני באמת רציתי להגיד בהקשר של הטיפ שאמרת קודם, שהדבר הראשון שעלה לי לראש זה המחיר של מעברי ההקשרים, הקונטקסט סוויצ'ינג, שזה אף פעם לא ללא מחיר, תמיד נכון. יש עלות מסוימת לזה, זה כמעט לא משנה מה עושים, ברגע שעוברים מהקשר אחד לאחר, או כמו שאמרת, פגישה וכל משהו איננו פגישה, אז זה לא טריוויאלי. טיפ מעניין. מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו?
לא יודעת, אני חושבת שאני כזה ספר פתוח, מה שאנשים רוצים לדעת עליי אז הם תמיד יכולים לשאול, מה אני רוצה שידעו? לא יודעת, אני מי שאני.
אוקיי, בסדר יעל, אז בואי ספרי לי בנושא אחר לגמרי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
מלא זמן. אני כל כך לא בן אדם של בוקר, אני בן אדם של לילה, אני עובדת בלילה, בבוקר אני כזה חצי אאוט, אז כן, אני אימא, אז אין לי ברירה, אני קמה ברבע לשבע, ומהירה את הילדים, ומכינה להם סנדוויצ'ים וזה, אבל אחרי שהם יוצאים הבית, אני כן לוקחת לי את עוד חצי שעה, לשבת רגע בשקט עם הקפה, ורק אז אני בעצם מתארגנת, אז לוקח לי זמן.
בסדר גמור. אני אשאל עוד כמה שאלות קצרות, ואז ניגש לעניינים. חתול או כלב?
כלב.
גלידה וניל או שוקולד?
שוקולד.
קיץ או חורף?
קיץ.
מקום מושלם לחופשה בחול?
כרגע כל מקום, רק תן לי להיות שם.
אני רק אגיד שאנחנו מקליטים ממש לאחר שנת הקורונה, שהדברים רק מתחילים להיפתח. אנחנו נשדר את זה, אני חושב, אולי בתקופה הזאת בשנה הבאה, אז יכול להיות שאז העולם כבר יראה טיפה שונה.
יכול להיות שזה יראה מוזר, כן, אבל אני שבוע הבא נוסעת ללילה אחד לירושלים, וזה כאילו נראה לי פסגת החופשה שיכולה להיות.
יפה, ממש, הכי קרוב לחול שאפשר.
לגמרי.
עכשיו ספרי לי במשפט אחד, מי זו יעל קוכמן?
אי אפשר לספר את זה במשפט אחד.
שניים.
יעל קוכמן היא הרבה דברים, זאת אומרת, תמיד הייתי נורא סקרנית, נורא אוהבת ללמוד על הכל, בגלל זה תמיד נורא קשה לי למצוא עבודה, כי תמיד מסתכלים עליי בצורה מוזרה, כאילו איך הזאת היא עשתה גם את זה וגם את זה וגם את זה, אולי היא בעצם לא יודעת מה היא רוצה. ונכון, שאני לא לגמרי יודעת מה אני רוצה, אני כן יודעת היום מה אני לא רוצה, אבל אני רוצה עדיין לעשות הרבה דברים, אני רוצה להספיק הרבה דברים, ואני דווקא אוהבת את החוסר הגדרה הזאת, שאי אפשר באמת להסביר מי אני ומה אני. אני באמת אוהבת ומשתלבת בהרבה מאוד מקומות.
אני חושב שבהקשר של מה שאמרת, שזה לא בהכרח דבר רע. הרבה יזמים ויזמיות שאני מדבר איתם כאן בפודקאסט, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה הרבה דברים שהם עשו. לפעמים, גם אם זה בתחום היזמות, לפעמים צריך פשוט לעשות הרבה כדי לדעת, כמו שאמרת, מה אנחנו לא רוצים לעשות, או במה אנחנו לא טובים. ולזה יש לפעמים יותר ערך מכל דבר אחר. אם למשל יש יזם שעושה ועושה ועושה, ויש לו רצף של מזל, והוא לא טועה, כמעט בכלל או שבכלל לא, לדעתי, הוא יזם בהגדרה פחות טוב מיזם שטועה המון. לא בגלל הטעות או מה שגרם לו את הטעות, אלא מתהליך הלמידה והחידוד של המיומנויות האישיות והיזמיות והעסקיות. אז אני חושב שזה דווקא דבר חיובי, שאת עדיין במרכאות או שלא במרכאות מחפשת את מקומך.
אז יצאתי מעודדת.
סבבה. אני מבין שבשנים האחרונות את עוסקת לא מעט בחדשנות, או באנגלית innovation. בואי נפתח את הדיון בהגדרה של המונח חדשנות, לפחות מנקודת המבט שלך.
אז זה קצת טריקי, כי איפה בעצם עובר הגבול בין חדשנות לבין סתם פיתוח עסקי? כל עסק כל הזמן צריך להתחדש ולחדש, ולפעמים לחדש יכול להיות להכניס עובד חדש לחברה, לעשות איזשהו שינוי במתודיה, בתהליכים, וזה לא באמת חדשנות. חדשנות זה משהו שהוא רדיקלי, שהוא שונה ממשהו שנעשה בעבר. וזה דבר שבעיקר לארגונים גדולים מאוד מאוד קשה לעשות אותו. זאת אומרת, מה שלסטארט-אפים נראה נורא טריוויאלי, כאילו סטארט-אפ קם ויוצא לעולם כדי לעשות משהו חדש, או משהו בצורה מאוד מאוד חדשה, ממה שתמיד נותנים את הדוגמה של פייסבוק, שהרי פייסבוק יצאו אחרי שכבר היה מייספייס, והיה כל מיני רשתות, הם לא עשו משהו חדש, אבל הם עשו את זה בצורה מאוד חדשה.
זאת אומרת, בצורה משבשת, אפשר להגיד.
כן. אז באמת, חדשנות צריכה להיות משהו ש, כמו שאני הולכת לספר שלי, ואני אומרת לו, אבל תעשה שיראו שהסתפרתי, אז כזה, זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שרואים שהוא חדש, שישר מבינים שרגע, אולי ראיתי דברים דומים לזה, אבל בדיוק כזה אני לא ראיתי עדיין. אז זה בעיניי חדשנות, וזה באמת משהו שהוא מאוד 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 קשה לארגונים שהם מסורתיים, שהם רגילים לעשות דברים בצורה מסוימת, ופתאום לא ברור להם איך אפשר. זה לא שהם לא רוצים, הם פשוט לא, הם לא רואים איפה יש להם את ההזדמנויות לצאת למשהו כל כך שונה.
אני מסכים עם הראייה הזאת. בהקשר של חדשנות, ובכלל, אם אני מקשר את זה לעולם של יזמות, אחד הדברים שאוהבים לעשות בעולם העסקים, ובכלל, במיוחד בחברות סטארט-אפ או בעסקים טריים, זה להבין איך אנחנו מתקדמים, להגדיר אבני דרך ולהבין איך אנחנו מתמודדים עם אותם יעדים. יש שיקרו לזה KPI או כל צורה אחרת של מטריקות. גם חדשנות, אם להתייחס אליה כמוצר, היא משהו ש אולי צריך לדעת איך להתייחס אליו. יש דרך למדוד חדשנות, להבין אם זה משהו שאנחנו יכולים לחמת מבחינת כמות?
אז התעסקתי בנושא הזה הרבה בחודשים האחרונים, באמת בעקבות שאלה שעלתה במסגרת תוכנית שבניתי בקוונטום, שנקראת קוונטום צ'אמפ, שזו תוכנית של מובילי חדשנות בארגון. זאת אומרת, בניגוד לכל מיני קורסים שיש למנהלי חדשנות, פה לקחנו אנשים שהם בדי ג'וב שלהם לא מנהלים חדשנות. הם יכולים להיות מנכלים, סמנכל תפעול, סמנכל שרשרת הספקה, כל מיני אנשים בכירים בארגון שרוצים לעשות ולעסוק בחדשנות בנוסף לתפקיד שלהם. ובאמת אחת השאלות שעלתה מאותה מובילי חדשנות זה, אבל איך אני מודד את התוצאות שלי, איך אני מודד את המאמצים שלי, והתעסקתי בזה המון וקראתי המון ושאלתי המון אנשים, וחלק מהתשובות הברורות מעליהם שקיבלתי היו, תמדדו לפי ROI, ROI Return on Investment, כמה בעצם השקעתם בפרויקט הזה, ביוזמה הזו, וכמה בסופו של דבר היא נתנה לכם. זה מדד שהוא מאוד, נקרא לו מאוד מכליל, אבל בעולמות החדשנות הוא לא תמיד מתאים. אחד, לא תמיד רואים את ה-ROI מהר מספיק, זאת אומרת, ה-ROI יכול לקחת 5 שנים, 10 שנים, מה אתה עושה בינתיים, איך אתה מחליט אם להמשיך עם היוזמה או לא. 2, לא תמיד לחדשנות יש ROI פיננסי ישיר, זאת אומרת, יכול להיות שהחדשנות מתבטאת בדברים אחרים, יכול להיות שפתאום פלשנו לנתח שוק חדש, הנתח שוק הזה עדיין לא מביא לנו רווחים, אבל הוא מגדיל לנו את הברנד, ובהמשך זה יביא רווחים. יכול להיות שזה משנה את התרבות הארגונית בתוך הארגון, יכולים להיות מיליון ואחד דברים, יכולה להיות גם הלמידה שבדרך. מאוד אהבתי את מה שאמר לי פעם סמנכ"ל הטכנולוגית של אסוס, שבעצם היה הלקוח הראשון שלנו בריטק, שאמר לי, תשמעי, אולי לא עבדתי עם כל הסטארט-אפים שהכרתי כתוצאה מהעבודה איתכם, אבל כן למדתי מכל אינטראקציה שהייתה לי איתם, והלמידה הזאת שווה לי המון. אז גם הלמידה זה משהו משמעותי. אז אם אנחנו חוזרים רגע לאיך אנחנו מודדים, אז אחד, מודדים בעצם כל פרויקט בפני עצמו. זאת אומרת, כל פרויקט חדשנות שיוצאים עליו, צריך מראש לנסות לכוון לאיזושהי תוצאה, וכמו שאתה אמרת מקודם, לפרוט את זה לאבני דרך. זאת אומרת, גם אם זה פרויקט עכשיו ש5 שנים, אוקיי, אבל איפה אנחנו רוצים להיות בעוד 50 שנה? כדי שנגיע לתוצאה שאנחנו מצפים אליה בעוד 5 שנים, צריך ללכת ולפרוט אחורה. זאת אומרת, מה צריך לקרות בעוד 4 שנים, בעוד 3 שנים, בעוד 2, בעוד שנה, בעוד 50 שנה, בעוד חודש. ואז בעצם למדוד אם אנחנו מגיעים לאבני הדרך האלו. אז גם מדידה פר פרויקט, וגם מדידה שיותר ברמה הכללית. כמה פרויקטים של חדשנות יצאו, כמה רעיונות היו לנו לפרויקטים, מתוכם כמה פרויקטים יצאו לדרך, מתוכם כמה פרויקטים הבשילו, כמה אנשים בתוך הארגון מעורבים בדבר הזה, כמה זמן זה לוקח לנו לעומת מה שאנחנו מקבלים מזה, כמה השתפרנו משנה שעברה. כל הדברים האלה זה יותר ברמת המקרו.
אמרת שזה תחום שהתחלת לחקור אותו, מה הוביל אותך להגיע לזה ולרצות לחקור את התחום הזה של מדידה כמותית של חדשנות?
אז א', תמיד רציתי לחקור את זה, אבל זה באמת הטריגר היה שאותם מובילי חדשנות שעבדתי איתם שאלו, זאת אומרת, ממש שאלנו אותם בתחילת העבודה איתם, שאלנו מה מעניין אתכם בהקשר של חדשנות, מה הייתם רוצים לדעת, והם אמרו שזה הדבר שהכי חסר להם, כלים למדידה של חדשנות, וזה בעצם מה שהוביל אותי לחקור את זה, וממש השבוע פרסמתי בלוג פוסט בנושא שככה קצת אוסף את התובנות, ומה שהיה יפה זה שהרבה אנשים שמתעסקים בחדשנות ענו לפוסט הזה והוסיפו עוד תובנות ועוד דברים, וזה כיף, כי אנחנו פשוט בתחום שהוא עדיין בחיתולה, ואנחנו כולנו ממשיכים ללמוד וללמד אחד את השני.
מאוד מעניין, כל הכבוד, בהחלט חשוב. ולא סטנדרטי, זאת אומרת, אני לא חושב שכמה שאנחנו מדברים ומתעסקים במונחים האלה של חדשנות, אני לא יודע כמה זה בוער לאנשים לבוא ובאמת לקחת צד אחד אחורה ולהגיד, רגע, בואו נמדוד את זה, בואו ננסה להבין מה זה אומר מבחינתנו ביום יום.
אני חושב שדווקא הרבה אנשים שמתעסקים בתחום כן רוצים למדוד את זה, כי אחד, אם אתה לא מודד, איך אתה יכול להוכיח שהצלחת? ושתיים, גם אנחנו אנשים נורא הישגיים, ואם אנחנו לא, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מתעסקים בחדשנות שאנחנו נראה את התוצאות של רק בעוד 5 שנים, אנחנו חייבים להרגיש שאנחנו מצליחים בדרך ושיש משהו שבעצם דוחף אותנו קדימה, ומכאן שחייבים למדוד כל הזמן.
לא, אין ספק, אני פשוט מתייחס לזה שלהרבה אנשים אולי נוח להתייחס לחדשנות כבאזוורד, או כמשהו שאוהבים להגיד שיש להם או שאין להם, או שיש להם יותר מאחרים, ופחות במה זה אומר. זה לגבי זה. בואי נדבר על ריטק. הזכרנו את זה בכמה מילים קודם. בשנת 2017, את ושותפה למעשה הקמתם, או שהיא כמובת הצטרפת?
מה שקרה זה שאני בעצם ב-2013 הקמתי קהילה שנקראה Fashion Tech, קהילה לסטארט-אפים בתחומי האופנה והאי-קומרס, ובעצם ניהלתי את הקהילה הזאת לגמרי בהתנדבות, עשינו מפגשים פעם בחודשיים, שלושה, כל פעם בנושא אחר, פאנלים, ערבים של פיצ'ים שסטארט-אפים הציגו למשקיעים וגייסו כסף, עשינו תצוגות אופנה, טכנולוגיות בשדורות רוטשילד, בשיתוף עם עיריית תל אביב, כל מיני דברים משוגעים, וככה בשנת 2016, כשהייתי כבר בהיריון מתקדם עם השלישי שלי, התחלתי לחשוב שיש פה משהו מעבר. זאת אומרת, ראיתי שכמות הסטארט-אפים בעולמות האלה רק הולכת וגדלה. וכשאני אומרת סטארט-אפים בעולמות האופנה והאי-קומרס, אני לא מדברת על מרקט פלייסים ועל ברנדים שמוכרים אונליין, אני מדברת על טכנולוגיות שמאפשרות לחברות, בעיקר לחברות גדולות, לעבוד בצורה טובה יותר, אם זה חוויית לקוח, אם זה נושא של תשלומים, אם זה החיבור בין האופליין לאונליין, שרשרת הספקה, כל הדברים שמסביב, וראיתי שזה באמת הולך וגדל, והחלטתי שבחופשת לידה המתקרבת, אני בעצם אעשה משהו עם הדבר הזה, לא ידעתי מה זה המשהו הזה, בדיוק אז התחילו להגיע לארץ, כל ה-WeWork ו-MindSpace, ואמרתי, רגע, אולי אני אבנה hub כזה, כמו WeWork, אבל ספציפית לסטארט-אפים בעולם הזה. האם זה יצליח, זה לא יצליח, איך מגייסים לזה כסף? התחלתי ככה לחקור את השאלות האלה, אבל לא נכנסתי זה יותר מדי לעומק, כי אמרתי בסדר, אני אטפל בזה בחופשת לידה. מה שקרה זה שבעצם משהו כמו 10 ימים אחרי שילדתי, פנתה אליי אלה פוכט, שלימים נהייתה השותפה שלי, פנתה אליי בפייסבוק, ובעצם נפגשנו לבירה, סיפרתי לה על התוכניות שלי שעוד היו נורא נורא עמומות, והיה בינינו חיבור מיידי, והחלטנו לעבוד על זה ביחד. זה היה בהתחלה לגמרי פרפץ' כזה, כאילו לא היה כסף, לא היה משקיעים, לא היה לקוחות, לא היה שום דבר, אבל כן הייתה קהילה שהייתה מאוד מאוד חזקה, שהייתה בסיס טוב, כבר באותה תקופה היו באזור הקרוב ל-200 סטארט-אפים בקהילה, והיו קשרים ראשונים, והכנס שהתחלנו לעבוד עליו ביחד עם אנשים ומחשבים, והכנס הזה בעצם הוביל אותנו בהמשך לפגוש את המשקיעים שלנו. בעצם הספונסרים הראשיים בכנס היו קבוצת עזריאלי, שהיו מעורבים בקהילה עוד לפני כן, ודרך קבוצת עזריאלי פגשנו את משפחת גולברי, ביחד איתם בעצם בנינו האב במרכז תל אביב, ששם חלק מהסטארט-אפים שעבדנו איתם ישבו, אבל המודל העסקי בסופו של דבר לא היה הסחירות של הסטארט-אפים, זה באמת לא מודל שמחזיק מים, ראינו מה קרה ל-WeWork, אבל המודל המרכזי היה בעצם העבודה עם אותם קורפורטס גדולים בעולם הזה, בכל עולם הקמעונאות, אם זה אסוס, אם זה איבי, אם זה תנובה פה בארץ, סופר פארם, אם זה מרקס אנד ספנסר, כל מיני חברות באמת מאוד מאוד גדולות, שהיו מוכנים לעבוד איתנו ולשלם לנו עבור זה שאנחנו ניכנס לתוך החברה, נבין מה האתגרים שלהם, מה ההזדמנויות, נעשה איזושהי פריורטיזציה של הדברים, נצא החוצה, נחפש פתרונות, ונביא להם כמו כפפה ליד את הפתרונות הספציפיים לבעיות הספציפיות שלהם, ואחרי זה גם נלווה אותם בתהליך. זאת אומרת, מה שלמדנו זה שלא מספיק לקחת קורפורט, לחבר לו סטארט-אפים ולצאת מהתמונה, כמה שזה נראה נורא obvious, זאת אומרת, הסטארט-אפים מחפשים לקוחות, קורפורט מחפשים פתרונות, נשים אותם ביחד וזה יעבוד, זה אף פעם לא עובד. השוני בין הגופים האלו כל כך, כל כך, כל כך גדול, בין גוף גדול ומורכב ומסורתי, שבקושי זז בלי לקבל 300 אישורים מכל הגורמים, לבין ארגון שהוא מהיר, שהוא דינמי, שהוא לא תמיד יודע כל כך מה הוא עושה, זה שוני יותר מדי גדול, ובטח כשמוסיפים לזה את השוני התרבותי בין הסטארט-אפים הישראלים, החצופים, שככה דוארים קדימה, רותמים את הסוסים, את העגלה לפני הסוסים לפעמים, לבין חברות אירופאיות ואמריקאיות, שהכל עצם נורא מסודר ומתועד וכולי, אז זה פשוט מאוד 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 קשה לעבוד ביחד, אבל ברגע שיש איזשהו גורם, נקרא לזה אובייקטיבי באמצע, למרות שלא לגמרי היינו אובייקטיביים, כי הקורפורטס היו לקוחות שלנו, ומצד שני, שתינו בעצם הגענו מעולם הסטארט-אפים, מאוד רצינו לעזור לסטארט-אפים ולקדם אותם, אז לכן כן, היה לנו אינטרס ששני הצדדים ייצאו מרוצים, וזה מה שגרם בעצם להצלחה.
מאוד מעניין. זה מזכיר לי שבפרק העשירי שלנו כאן בפודקאסט ערכנו את אביחי מיכאלי, שהוא בנקאי השקעות, והוא סיפר על זה שהרבה בנקאי השקעות, יש להם, לעבודה שלהם אופי טרנזקציוני. הם באמת עושים את החיבור ושם העבודה שלהם מסתיימת. לעומת זאת, בנקאי השקעות טוב ידע להבין את הצרכים של כל אחד מהצדדים וללוות אותם כל אחד מיד ביד עד להגשמה המשותפת של המטרות שלהם וגם מעט לאחר מכן. אז ממש הזכיר לי את זה, שאופי הקשר הוא לא רק תיווך וזהו, אלא גם תמיכה והבנה אמיתית של כל אחד מהצדדים.
אני חושבת שלאביחה היה גם סטארט-אפ בתחום, שלא אמרי בסופו של דבר, אבל סטארט-אפ מאוד מעניין בעולם הריטל.
לא ידעתי או שאני לא זוכר, אבל מאוד מאוד מעניין, אני אשאל אותו על זה פעם הבאה שאני אדבר איתו. לגבי ריטק, אם אני זוכר נכון ממה שדיברנו לפני הפודקאסט, זה מיזם שלמעשה הוקפא או הפסיק את הפעילות שלו בעקבות משבר הקורונה.
נכון.
זה משהו שלדעתך עוד יחזור לפעילות?
אף פעם אפשר לדעת, אבל כשאתה סוגר חברה, זה כמו, אתה יודע, להיפרד מהבייבי שלך, נורא קשה לחזור אחורה. בטח לא למשהו שהוא בדיוק אותו דבר, אבל יכול להיות שיהיה דברים אחרים, דומים, מקבילים, משיקים. אני אף פעם לא אומרת בוודאות לא.
Never say never, כמו שאומרים.
בדיוק.
בתחקיר שעשיתי עלייך, ראיתי שיש מעין קורס אקסלרציה עם מנטוריות מישראל, בשיתוף קרן הון סיכון הודית, משהו בשם Master Class Project או משהו כזה. לפי מה שקראתי זה שיתוף פעולה בין מרכז החדשנות וקרן הון הסיכון ההודית The Circle, ויש גם שיתוף פעולה עם שגרירות ישראל בהודו. גם ראיתי שכל המרצים ישראלים, ולכולם יש ניסיון גלובלי של עבודה עם יזמים, ואפילו יש 70% נשים בצוות, שזה מדהים ומרשים. אז מה הקשר שלך לפרויקט הזה?
אז בעצם מי שמנהלת את כל הפעילות הזאת, זאת נועה מוצפי, שהיא אחת הדמויות הבולטות באקוסיסטם, בעיקר בכל מה שקשור לעבודה עם אסיה. ולפני כמה שבועות היא התקשרה ואמרה לי שבתוכנית הזאת שהיא בעצם, היא בנתה אותה, אישרו לה להביא גם מרצים חיצוניים, ונורא חשוב לה להביא בעיקר מרצות, ושאלה אם אני מסכימה לבוא לתת הרצאה או סדנה, וכמובן שהסכמתי בשמחה. הרצאה עוד לא קרתה, אז אני עוד לא יודעת להגיד לך יותר מדי פרטים על התוכנית, על האנשים, אבל